שלום וברוכים הבאים לכל האמת, פודקאסט על פייק ניוז וביטחון לאומי. שלום וצהריים טובים לענבל אורפז.
שלום דוקטור תומר שדמי.
שלום לכולם, והיום אנחנו נצלול ביחד אל מאחורי הקלעים של מבצעי השפעה המאורגנים שנועדו להפיץ דיסאינפורמציה ולשבש ולהשפיע על השיח הציבורי. נבדוק איך הם עובדים, איך הם מתארגנים, מי עומד מאחוריהם. בשביל זה יש לנו את הכבוד לארח את ארמן איסמעליזאדה, ראש תחום מודיעין ודיסאינפורמציה בחברת אקטיב פנס.
שלום, שמח מאוד להיות כאן.
תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, ארמן. בזמן האחרון אנחנו שומעים הרבה מאוד על דברים שקורים בקבוצות וואטסאפ, קבוצות טלגרם. אנחנו שומעים על פעילויות, למשל במבצע האחרון, על התארגנויות אלימות בתוך הרי ישראל שקרו שם. אנחנו שמענו על חשבונות שנחסמו פעם הראשונה בוואטסאפ. אנחנו מבינים שהקבוצות האלה, שהן לכאורה סגורות, הן מתחילות להיות זירה שהיא מאוד מעניינת. והזמנו אותך באמת כדי לשמוע מה קורה בעולם הזה, למה משתמשים בקבוצות, ואתם מכירים אותם מאוד טוב. אז אולי בכלל, לפני שנבין איך מתארגנים מבצעי השפעה, בוא נבין בכלל מה קורה בקבוצות האלה, מה העולם שאתם מסתכלים עליו.
אוקיי, אז שנייה לפני שנצלול לתוך הקבוצות, אני אסביר קצת מה אנחנו עושים. אז אקטיפנס היא חברת טכנולוגיה שסורקת את את כל המקורות האלה, מיליוני מקורות יש לנו, אנחנו עוזרים לחברות טכנולוגיה מאוד גדולות, כולל חלק מהפלטפורמות, להסיר תכנים ולהילחם בתכנים בעולמות הטרור, child safety, שזה בעצם פדופיליה, hate speech ודיסאינפורמציה. ובעצם מה שקורה בשנים האחרונות זה בגלל שלפלטפורמות קשה לראות מה קורה בקבוצות האלה, זה הופך למקום שהוא מאוד מאוד מרכזי עבור כל השחקנים הרעים האלה שנקרא להם ככה, לבוא ולהפיץ את הרוע שלהם בעצם. לדוגמה, אחד הדברים שראינו בישראל בתקופה האחרונה זה הרבה חשבונות וואטסאפ נפרצים בכל מיני שיטות כאלה ואחרות, ואז מה שקורה זה שהם מתחילים לפתוח קבוצות ושם מתחילים להפיץ תכני פדופיליה. וככה קשה בעצם לזהות מי עומד מאחורי זה, כי אפילו המספר לא אמיתי, הם השתלטו על מספר של מישהו אחר, והם מזמינים את החברים שלהם, וככה זה הופך לאיזשהו אקו צ'מבר של פדופילים שמתחילים לשתף את התכנים האלה.
אז בעצם במובן מסוים כל הזבל של העולם עבר להתנהל בקבוצות האלה, שכל אחד יכול להיכנס אליהם, לא צריך שהם יכולות טכנולוגיות מתוחכמות כדי להיכנס לתוכן.
לגמרי, אז בניגוד ללפני כמה שנים שכל זה היה רק בדארקנט, מה שהפלטפורמות האלה מאפשרות עכשיו זה לכל אחד, גם אם הוא לא רוצה להגיע לתכנים האלה. בטלגרם זה ממש ממש קל, מספיק לעשות חיפוש של מילה ואתם מגיעים לעולם שכולו רע. בין אם זה טרור ובין אם זה פדופיליה ובין אם זה hate speech, ובעצם יש פה סכנה מאוד גדולה שאנחנו מנסים לעזור להילחם.
אז אנחנו באמת רוצים להבין, נכון, בהקשר של מבצעי השפעה פעם, שעולם שלם ככה רע לדבר עליו, אנחנו פה לדבר על מבצעי השפעה. תתאר לנו, איך אתם רואים בעצם שהקבוצות האלה משתלבות בתוך המבצעים האלה? מה קורה בהם? יש שם דפוסים שאתם רואים שחוזרים על עצמם?
כן, אז בגדול, מה שקרה בעולמות של הדיסאינפורמציה, זה התחיל בתור משהו שהוא מאוד מאוד נאיבי. באה המדינה, פותחת רשת של בוטים בפלטפורמה מסוימת, ומתחילים להפיץ את אותו מסר שוב ושוב ושוב. זה משהו שהוא די קל לזהות אותו, הסיגנלים שלו מאוד קלים לזיהוי, והפלטפורמות יודעות איך להילחם בזה. ואז השחקנים אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים להתחכם ולשפר את היכולות שלנו. ואז הם בעצם התחילו להשתמש בכל הפלטפורמות האלה שקצת נכבעות יותר מהעין של הפלטפורמות, ובעצם שם הם מתארגנים ביחד, מגייסים תומכים, והולכים להפיץ את מה שהם מאמינים בו ורוצים לקדם. אני יכול לתת דוגמה מהבחירות האחרונות בארצות הברית, אז מצאנו באיזה פלטפורמה של גיימינג, קבוצה כזאת שמתארגנת.
אבל רגע, כשאתה אומר פלטפורמה של גיימינג, מה זה בעצם? זה קבוצה?
לא, זה בעצם פלטפורמה שקוראים לה דיסקורד, מגיעים לשם גיימרים בשביל לדבר על משחקים, וקבוצה מסוימת מסין בעצם נכנסה לשם, והתחילו לדבר ביניהם על איך הם יכולים ללכת ולעזור לטראמפ להיבחר.
ואז למה הם עשו את זה שם דווקא? כדי לגייס אנשים מהפלטפורמה
כן,
שם?
כן, כדי שזה יהיה יותר נחבא לפלטפורמות הגדולות, כמו טוויטר, טיק טוק וכאלה, אז הם הלכו למקום שהוא קצת יותר נחבא אל הכלים, והתחילו ממש לעשות תיאום ביניהם על איך הם הולכים לקדם את האג'נדות של טראמפ. אז מה שהם עשו שם זה הם פתחו ממש חדר לכל פלטפורמה גדולה, קבעו מה האג'נדות, לדוגמה השיח שהם ניסו לקדם הכי הרבה היה ההקלטות של הבן של ביידן. הם ממש הראו איך אפשר לפתוח חשבונות בלי שהפלטפורמות בעצם יעלו עליהם, איזה בנרים להשתמש, איזה הודעות לשים בביו שלהם, איך לקדם את המסרים, איך להביא עוקבים לעצמם, וככה ראינו אלפי אלפי חשבונות בכל הפלטפורמות, וזה משהו שמאוד מאוד קשה לגלות, כי בסוף עומד מאחורי החשבונות האלה אנשים אמיתיים, ולא מחשב כמו שהיה עד לפני כמה שנים.
שמי היו אותם אנשים אמיתיים, אותם אנשים שהם גייסו בתוך הפלטפורמה של הגיימינג?
כן, אז קידמו את הפלטפורמה, את הקבוצה הזאת בכמה פלטפורמות, גם בסין וגם בכל מיני אתרים אחרים, גייסו אנשים בכסף, וזה בדרך כלל אנשים שגם מאמינים באג'נדה הזאת. אז הם הגיעו לשם, קיבלו את ההדרכה ויצאו לדרך והוציאו את הקמפיין השפעה הזה. בטוויטר לדוגמה זה היה ממש ממש גדול, כל פינה שחיפשנו מצלנו יוזרים כאלה שהם חלק מהרשת הזאת. ומה שהיה עוד יותר גדול שם זה שהם גם עודדו אנשים שהיו מכל מיני ארצות אירופאיות או מערביות ללכת להפגנות, ללכת להפגין. בעצם היה לזה השפעה לחיים האמיתיים ולא רק ברשת.
אז אתה אומר, אנחנו בדרך כלל מדמיינים לעצמנו בוטים כאיזה תוכנה חביבה שפשוט לוקחת ומפיצה תכנים בגדול, אבל אתה אומר, בוטים כאלה כבר לא עובדים, זה בעיקר משתמשים שסוחרים אותם או שעושים את זה בהתנדבות והם מפיצים את המסרים.
כן, אז לשם העולם הולך, עדיין יש בוטים, עדיין משתמשים בהם, והם גם נהיים יותר מתוחכמים, אבל בסוף, בשביל להוציא קמפיין השפעה ממש טוב, המרכיב האנושי הוא מאוד מאוד חשוב, ובגלל זה השחקנים מתחילים יותר ויותר לעשות לזה מיקור חוץ, לגייס אותם ולהשתמש בהם בעצם.
ואם אני אנסה ככה קצת לפשט את מה שאמרת, בעצם אנחנו אומרים, יש כמה פלטפורמות של פלטפורמות מרכזיות גדולות, שם הציבור, המיינסטרים נמצא, ומבינים ששם אפשר להשפיע על הדעת קהל, טוויטר, פייסבוק, טיק טוק, אבל למעשה יש מסביב לזה מעגל של כל מיני פורומים יותר קטנים, טלגרם, דיסק, כל מיני, זאת אומרת, פלטפורמות אחרות שהן בעצם התשתית להתארגנות. שם מתארגנים ואומרים, אוקיי, מה נלך לעשות בטוויטר, כן. בפייסבוק.
נכון, אז כאילו בגדול מה שהרשתות האלטרנטיביות, כמו שקוראים להם, עושים, זה בגדול מרכזים סביבם אנשים שמאמינים פחות או יותר באותה אג'נדה. אז לפני כמה חודשים פרלרה הייתה בכותרות, לפני זה גאב, והיום יש מלא פלטפורמות שבכלל מאפשרים ליצור רשתות חברתיות לכל דורש, בלי שום ידע בקוד, בלי כלום. ואז מה שקורה שם זה שאנשים מגיעים, מדברים עם אנשים שמאמינים פחות או יותר במה שהם מאמינים, וזה כבר מתחיל לשעמם אותם, וזה לא המטרה שלהם. המטרה שלהם זה ממש לשכנע אנשים אחרים באג'נדה שלהם. אז שם הם עושים את ההתארגנות שלהם, מדברים על איך הם הולכים לבטלפילד. והבטלפילד זה טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם וכאלה. הם מתארגנים שם ובעצם מוצאים לפועל את הקמפיין השפעה שלהם בפלטפורמות הגדולות.
יש לך הערכה עד כמה זה גדול? כלומר, כמה הפעילות שאנחנו פוגשים באמת באותן פלטפורמות גדולות, היא התנהגות כזאת שהיא מאורגנת, קמפיינים, שזה לא בן אדם כזה שקם בבוקר ואמר, היום אני רוצה להילחם בשביל טראמפ ואני מעלה את הציוץ, אלא שבעצם הייתה מאחור ההתארגנות?
כן, אז אני לא רוצה להיכנס באחוזים, אבל קמפייני השפעה הם משהו שנהיה ממש ממש גדול, נמצא בכל מקום בעולם, אנחנו מצאנו גם בארצות הברית וגם בדרום אמריקה וגם באפריקה, כאילו בכל מקום. המוטיבציות הן שונות. אם שאני אדבר על המוטיבציות של הקמפיינים האלה, אז יש את הכי פשוט שזה פוליטי, יש פוליטיקאי או מפלגה שרוצים לקדם את עצמם, והם יכולים לעשות קמפיין או גלוי או סמוי. יש משהו שהוא אידיאולוגי, אני מאמין בטראמפ, אני רוצה לקדם אותו, אז אני הולך לגייס אנשים, כמו שדיברנו בפלטפורמות שונות, אני אביא אותם וננסה לקדם את האג'נדות שלו, ויש את לדעתי את המרכיב הכי מעניין, שזה המסחרי, שהוא מתחלק בגדול לשתיים, אבל המרכיב הכי מעניין שם זה שאנשים הבינו שזה תעשייה שאפשר לעשות ממנה המון 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 כסף, אז מה שהם עושים זה הם הולכים ופותחים חשבונות בכל מיני רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, שוב, הבטלפילד הזה, מפיצים כתבות שהן גרנדיוזיות, שימשכו קהל, בדרך כלל זה אומר פייק ניוז פר סי, וגורמים לאנשים להגיע למקומות שהם עושים להם מוניטיזציה בשביל לעשות כסף.
ואז בעצם איך עושים את הכסף? מפרסום באתרים האלה?
מפרסום באתרים.
שזה פייק ניוז בעצם, מה שאנחנו קוראים. זה אתרים של פייק ניוז.
ממש פייק ניוז.
ואת אומרת, התכנים לא משנים להם, רק מה שמשנה להם, שיהיה להם כמה שיותר תמורה.
נכון, ויש כאילו, ויש שחקנים מאוד מאוד מתוחכמים בעולם הזה. ראינו אחד שלפני הבחירות ב-2020, בארצות הברית שוב, פתח קבוצה שהייתה בעד טראמפ, קבוצה נגד טראמפ, וידע להפיץ לכל אחד מהם את המסרים הנכונים, בעצם בשביל למשוך אותו לדומיין הנכון ולעשות מהם כסף. ראינו אנשים שאחרי שהם עשו את זה אומרים, כן, עשיתי את זה ויש לי עכשיו $3 מיליון וקניתי בית בקליפורניה, רואים אנשים עם למבורגיני, וזה לא רק במקומות כמו ארצות הברית, זה ילדים בני 17 במזרח אירופה, אנשים בניגריה ובפקיסטן הבינו שזה אחלה דרך לעשות כסף, וזה בכל מקום.
והשוק של מבצעי ההשפעה עצמם, מי עומד מאחוריהם? האם זה באמת מודיעין של מדינות, או שזה חברות מסחריות, או שמדינות מתקשרות עם חברות מסחריות? איך בנוי השוק?
אוקיי, אז זו שאלה טובה, וזה מה שהמרכיב השני שדיברתי עליו בצד המסחרי. אז בעצם, אחרי שהחברות ראו, בוא נה, יש בשוק הזה הרבה כסף, ילדים עושים מזה כסף, הם הלכו והפכו את זה למשהו מקצועי, שהם מציעים בעצם לכל המדינות, או לכל מי שחפץ בזה לבוא ולהשתמש בשירותים שלהם. אז יש מדינות שעושות את זה בעצמם, אבל יש הרבה מדינות שגם מתחילות לעשות מיקור חוץ, ואפילו גופים מסחריים, סתם יש דוגמה מ-2015 של קבוצת ברצלונה, שהלכה והשתמשה בשירותים של דיסאינפורמציה, בעצם בשביל להוריד את הערך של השחקנים שלהם. אז יש המון המון חברות, שוב, בכל מקום בעולם, שמציעות את הקמפיין, שוב, תלוי מה אנחנו רוצים לעשות. הם יכולים להציע רק את התשתית, ואז בעצם המדינה או הגורם המפעיל לוקח את התשתית ועושים את זה מה שהוא רוצה, וזה יכול להיות פול סרוויס, וזה אומר גם התשתית, גם ההפצה, גם גיוס הקהל, ובעצם קמפיין שאין לזה שום, כמעט שום קשר חוץ במחשכים למדינה, מבוצעת על ידי חברה שנמצאת אי שם מעבר ליה.
ומה סדר גדול של עלויות? אם מחר בבוקר אני קמה ואני רוצה, אני בוחרת איזושהי מטרה שחשוב לי לקדם אותה, אני רוצה להרים קמפיין השפעה, כמה זה יעלה לי?
אז שוב, זה כמו הרבה תשובות, זה תלוי, תלוי מה את תקני. אז אם את רוצה נגיד רק לקנות חשבונות ואז להפעיל אותן בעצמך, חשבונות בכל הפלטפורמות הגדולות נעות בין דולר ל$10, תלוי בוותק שלהם, תלוי במה הם עשו לפני זה, תלוי בכמה אמינות הם, אם יש להם תמונות אותנטיות או לא תמונות אותנטיות. אבל אם אנחנו רוצים פול סרוויס, כמו שאמרתי, הכל כולל הכל, זה יכול להגיע למאות ואפילו מיליוני דולרים.
ולמי יש אינטרס? זאת אומרת, אתם, כמו שיש לנו חברות סייבר הגנתי, סייבר התקפי, אז אתם בתחום של הדיסאינפורמציה יותר בפנים ההגנתיות. אז כמו שאתה אמרת, יש הרבה שוק לפנים ההתקפיות. אז למי יש אינטרס לעבוד עם חברות כמוכם? איך אנחנו יכולים לתמרץ דווקא את הכיוון ההגנתי בתחום הזה?
אז בסוף הפלטפורמות רוצות שהיוזרים שלהם יהיו בטוחים. אז האינטרס מגיע משם, ויש גם ממשלות שלא רוצות שהאזרחים שלה בעצם ייפגעו מהפייק ניוז הזה. אז השוק של ההגנה הוא מאוד גדול, ואנחנו בעצם עוזרים רק לפלטפורמות לזהות את הדברים האלה, ויש כל מיני דרכים לזהות אותם. לדוגמה, זה יכול להיות עכשיו חשבונות שנראים חשודים. אז אם חשבון רגיל יש לו תמונות, יש איזושהי פעילות, בחשבון חשוד זה יהיה פחות, זה יהיה יותר רזה בנפח פעילות שלו. יכול להיות שהם השתמשו בחשבונות האלה לקמפיין קודם, נשאר שם שעריות כמו שהיה בקמפיין שעודד את הדגלים השחורים שפייסבוק חשפו לפני כמעט שנה.
נכון, שם זה היה התחיל מסעודים, וזה עבר מה מסרים כל פעם השתנו, כן. עד שזה הגיע לדגלים השחורים
פתאום. וזה היה כאילו קמפיין שהוא די לא מתוחכם ברמה שלו, כי יש שחקנים היום שהם הרבה הרבה יותר מתוחכמים. בעצם יש היום מערכות שמאפשרות ליצור תמונות מזויפות, שנראות מאוד מאוד אותנטיות, וזה עוד ילך וישתפר. ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה גם ללמוד מה הכלים שמגיעים לעולם הזה שיכולים לאיים על הפלטפורמות שלנו ולזהות אותם כדי שתמיד נוכל לזהות את הרשתות האלה בזמן לפני שהן מגיעות לכדי השפעה.
באמת, מה קורה ברגע שזיהיתם? עליתם על זה שיש פה איזושהי התארגנות? זיהיתם איזשהו קמפיין השפעה כזה שמתארגן? מה בעצם קורה בנקודה הזאת? מה אפשר
אוקיי,
לעשות?
אז זה מאוד תלוי בלקוח, אבל בגדול אנחנו כן עושים איזושהי אנליזה יותר מעמיקה על ידי מישהו אנושי, מנסים לזהות מה הנרטיבים של הרשת הזאת, מי אולי עומד מאחורי הרשת הזאת, לנסות למצוא שאריות דיגיטליים שהם השאירו אחריהם שנוכל לעשות attribution 100%, ובעצם מנסים
וה-attribution זה ללקוח? או לחברה שמפעילה את אותו מבצע השפעה?
אז גם וגם, יצא לנו לעשות גם אולי רק לחברה, אבל גם לבאמת לקוח קצה. יש טעויות שעושים כאילו, בין אם זה ברישום הדומיין, בין אם זה באיך שהם פותחים את החשבונות, וזה מאפשר לנו לעשות attribution, כמובן לא תמיד, לפעמים, אבל
אז תודה רבה ארמן, זה היה צלילה מאוד מאוד מעניינת. רק לפני שנסיים, אתה יכול להצביע על איזשהו פרצות שבעצם מאפשרות, אנחנו נדבר תכף על הפרצות בתחומים של המדיניות ובתחומים החוקיים שמאפשרים את כל הסביבה הזאת, אבל השאלה מבחינה טכנולוגית, יש משהו אחד, פרצה מסוימת, שאם היינו סותמים פה, המבצעים האלה לא היו מתאפשרים?
אז אני שנייה אתייחס לנקודה אחרת. הבעיה בעולם הזה זה הם משתמשים בטכנולוגיה שנועדה לעשות טוב, לדוגמה AI ודיפ פייק, זה דברים שבסוף באו בשביל שנוכל לעשות דברים יותר טובים, והשחקנים האלה הם תמיד מנסים לחשוב, אוקיי, זה משהו שחדש בעולם הזה, איך אני יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה באינטרסים שלי. אז אפשר לסגור את הפרצות האלה, והם, כמובן זה משחק כזה של חתול ועכבר.
שאתה מרגיש שהם תמיד צעד קדימה?
לא, אז אנחנו ממש מנסים להדביק את הפער, אבל בסוף הדבר, הדרך לנצח את זה בעצם, זה להגביר מודעות בקרב האנשים. שידעו שאולי הכתבה שהם קוראים יש מאחורי האינטרס, אולי היוזר שמפיץ לי את זה הוא לא אמיתי.
למרות שזה לפעמים הרבה פעמים המטרה של מבצעי השפעה כאלה, לגרום לאנשים לא להאמין. למשל, רוסיה הרבה פעמים זה המטרה, אז ברגע שאנחנו לא מאמינים, אז בעצם הם השיגו את המטרה.
בדיוק, בדיוק. וזה כאילו, לדעתי, אחד הדברים שאנשים לא חושבים עליהם, כי סתם קרו לדוגמת מה שקרה בישראל לפני כמה חודשים, אולי לא הגענו לכל המקומות שאנשים אמרו שאנחנו הולכים לעשות עכשיו בלגן, כי אנשים אמרו בטח לפייק ניוז, זה ילד בן 17 ואין מאחורי זה משהו אמיתי. וזה הסכנה הגדולה, אז אני אומר להיות סקפטי, אבל גם לא יותר מדי סקפטי. כמו כל דבר בחיים, בסוף צריך איזון.
אז אם באמת אני רוצה ככה שנתחיל לסכם ולהבין באמת ברמת מדיניות, ואנחנו מבינים שיש בעיה במה שקורה בעולמות של הקבוצות. ושני דברים אני חושבת שככה מאוד בלטו לי מהדברים שאמרת, ארמן, שאחד, הקבוצות היום שהן כאילו סגורות, אבל הן לא לגמרי סגורות, גם כל אחד בקלות יכול להיכנס אליהן ולהיות חלק מפעילות שהיא מאוד בעייתית, קוראים בהן דברים שצריך לטפל בהן. והדבר השני שבולט זה שבאמת הרשתות ומה שקורה, מה שקורה בטלגרם משפיע על מה שקורה בפייסבוק ובטוויטר וברשתות שוליים עוד יותר, והדברים מתערבבים ויש ביניהם זליגה. אז טוב, מה שאני רוצה לשאול אותך, בהיבט של החוק, מה יש לעשות בעצם עם מה שקורה כאן?
אז בהיבט של החוק אין לנו עוד הרבה כלים לעבוד איתם, אבל אם אנחנו ננסה לחשוב עם איזה כלים היינו רוצים לעבוד, אז ננסה אולי לעקוב אחרי הכסף, בדיוק כמו שארמן הדריך אותנו לשם. אז יש שני דברים. דבר אחד, הפלטפורמות עצמם אין להם היום תמריץ מאוד מאוד משמעותי להילחם בפעילות הזאת. יש להם תמריץ מסוים, כי באמת גם דעת הקהל והפחד מרגולציה, אבל עדיין ברגע שהמודל העסקי שלהם מתבסס על אינגייג'מנט, על הרצון שיהיה כמה שיותר פעילות בפלטפורמות, אז זה לא משנה להם אם זה בוט או משתמש מזויף מפקיסטן או משתמש אותנטי. אז כל עוד אין שום שוט מולם שגורם להם כן לקחת את זה הרבה הרבה יותר ברצינות מהמצב הנוכחי, עדיין הם שחקנים משמעותיים שכן פועלים כנגד זה, אבל החוק לא מספיק נותן להם תמריצים לעשות את זה, וגם החוק לא מספיק מחייב אותם לשקיפות באשר לפעילות שלהם. כמה מהמשתמשים הם אותנטיים או לא, איזה פעילות הם עושים, איך קובעים האם משתמש הוא אותנטי או לא. עכשיו מי שקובע את הסטנדרטים זה הפלטפורמות ולא החוק. אז זה תחום אחר. תחום אחר שאפשר לעקוב אחרי הכסף זה הפעילות המסחרית הזאת שבעצם היום עושה את קמפני ההשפעה האלה, שבעצם מה שהם עושים זה לשבש את השיח הציבורי שלנו שהוא כלי דמוקרטי ראשון במעלה. אז הייתי מפנה את החוק לכיוון הזה, לאו דווקא למשתמש קצה שאמר כזה דבר או אחר והאם זה דיסאינפורמציה או לא, אלא אל מי שבעצם מרוויח מלשלוח את אותו משתמש לא אותנטי, ופה באמת להגביל את הפעילות המסחרית הזאת.
וזה לא מייצר לנו בעיה בעולמות של חופש הביטוי ובעצם חופש לפעול בקבוצות האלה?
אז תמיד אנחנו, תמיד באמת בעניינים האלה, יש לנו מצד אחד את הפרטיות גם של השאלה באמת האם אנחנו רוצים לעקוב אחרי מה שקורה בקבוצות האלה ומי יכול ומי נפגע, ושל חופש הביטוי, ומצד שני, עניינים של באמת דמוקרטיה ושיח ציבורי וביטחון ואלימות, אז תמיד יש את המתח הזה, אבל דווקא אם אנחנו פונים באמת לכיס, אם זה של הפלטפורמות ואם זה של החברות, אז יש לנו פחות מתח באזורים האלה, ולשם אני חושבת שצריך לפנות.
ככה, אם באמת נסכם בשורה התחתונה של זה, אין ספק שאנחנו מתחילים להבין, אמר, אתה בטח מכיר לעומק את מה שקורה בקבוצות האלה, וכבר תקופה ארוכה מבין את זה, אני חושב שגם הציבור מתחיל להבין שזה אזור שקורים בו דברים, שקורים בו דברים שהם בעייתיים, לצד הדברים הטובים כמובן, ובעולם הרגולטורי והחוק יש כאן עוד דרך ארוכה, ואנחנו גם עוד נמשיך את הדיון בשאלה איך מטפלים בזה. תודה רבה ארמן, ותודה רבה תומר, ותודה רבה למאזינים ולצופים שלנו. אנחנו נתפגש בפרקים הבאים.
תודה, אינבל.
תודה רבה.